מגזין שבת, ספר חדש בהוצאת קשב לשירה, הדברים שאנו נושאים עמנו. מבחר שירים של המשוררת האמריקנית דוריאן לקס, שתרגמה המשוררת מאיה טבת דיין. וזו סיבה מצוינת לשוב ולדבר איתה, הפעם לא על שירים שכתבה בעצמה, אלא על שירים שהיו, כך היא מעידה, בית הספר הגדול שלה לשירה, כשהתחילה לכתוב בעצמה. מאיה, שלום.
שלום רון, הלוואי שהייתי כותבת את השירים האלה.
אני מבין שהתוודעת לשירה של לקס לגמרי במקרה.
מקרה ולא מקרה, אני חיפשתי שירה, אני חיפשתי ללמוד שירה ולהבין שירה, וגרתי אז בקנדה, ולא היה לי, לא הייתה לי ממש גישה לכלום, ונסעתי לחנות של שנקראת מונרו בוקס באי, על אי, על האי ונקובר, פעם בשבוע, והייתי שולפת ספרים מהמדף ומדפדפת, בתקווה, כלומר, התקווה שלי הייתה שיהיה יותר משיר אחד שאני אוהבת בספר, אוהבת ומבינה, כי זה גם אנגלית. ומה שקרה איתה זה ששלפתי את הספר שלה, ואהבתי את השיר הראשון, ואהבתי את השיר השני, ואהבתי את השיר השלישי והרביעי, לא הפסקתי לאהוב אותם, ואז פשוט קניתי לי אותו במתנה, וככה זה התחיל.
מה תפס אותך בכתיבה שלה?
תפסו אותי כמה דברים. אחד, הכתיבה שלה מאוד סיפורית, ולי יש משיכה לשירים סיפוריים יותר, שאני יכולה לראות אותם, שאם הייתי צריכה לביים אותם כסרט קצר, זה לא הייתה בעיה בכלל. דבר שני, היא עוסקת בדברים מאוד מאוד יומיומיים, ברמה שהפתיעה אותי אפילו. אמרתי, מה, איך אפשר לעשות פואטיקה מבקבוק יין שנמסר במתנה, או מהשערות הדקות על הזרוע, או לא יודעת, או מחוברת צביעה של ילדים, הדברים שגם אני לא דמיינתי שהם אפשריים. ואולי הדבר השלישי זה התנועה הזו שלה, שהיא יורדת לרזולוציות נורא קטנות, באיזשהו שלב את הולכת לגמרי לאיבוד בשיר, את אומרת, מה, למה מספרים לי את כל זה? מה עם כל הפרטים האלה? מה אני אמורה לעשות איתם? תעצרו רגע, אבל היא לא עוצרת. וכשאת מגיעה לסוף, את כאילו מתנפצת על משהו עם כל הגלים האלה. הכל זה היה שווה את זה, זה הכל הוביל למשהו. זה אף פעם לא מאכזב מבחינתי. אז זהו, אלה הדברים.
אולי תקראי את השיר הראשון בספר, אבק.
זה השיר הראשון, הוא גם השיר הראשון שתפס אותי אצלה, וגם ככה הנחנו אותו על הכריכה האחורית, אבק. מישהו דיבר אליי אתמול בלילה, אמר לי את האמת. כמה מילים ספורות, אבל אני זיהיתי אותה. ידעתי שעליי להאיר את עצמי ולרשום אותה, אבל היה מאוחר, והייתי מותשת מעבודה. כל היום סחבתי סלעים בגינה. עכשיו אני זוכרת רק את הטעם, לא כמו של אוכל, מתוק או חריף, יותר כמו אבקה מעודנת, כמו אבק. ולא הייתי מרוממת רוח או מבוהלת, אלא פשוט מרותקת. פקוחה למתרחש. ככה זה לפעמים. אלוהים מגיע אל החלון שלך, כולו אור, בהיר וכנפיים כהות, ואת פשוט עייפה מכדי לפתוח.
אני מבין שזה שיר שאת פותחת איתו את סדנאות הכתיבה שלך.
הרבה פעמים, כשאני רוצה ככה לשאול תלמידים מהי שירה בכלל, אז אני קוראת את השיר הזה, כי הרבה פעמים שירה, הרבה פעמים שירה באה אלינו בזמנים הלא טובים, אנחנו בדיוק נוסעות באיילון, אנחנו בפקק, אנחנו בדיוק מבשלות משהו לילדה, אנחנו באמצע של משהו, והשירה חמקנית, ואת התחושה של שירה שהתפספסה, אין כותבת או כותב שלא מכירים, שירה כל הזמן חומקת ממך, גם בהודו אגב אלת השירה נגיד, היא כל הזמן בורחת, כלומר זה טבע מאוד עתיק של השירה. ומה שהיא עושה פה, דוריאן לקס, היא בעצם כותבת שיר על איך השירה בורחת ממנה. היא בעצם לא זוכרת. היא לא זוכרת את האמת שנמסרה לה. היא לא זוכרת על מה השיר הזה אמור להיות. היא קמה ויש לה רק תחושה של אבק בפה, אבל היא מוציאה מזה שיר מדהים, כאילו, על הדבר הזה בדיוק. והעניין שאפשר לעשות מכל דבר שירה, זה, אני לא מפסיקה להתרגש מזה, זה האמת.
את יודעת,
וגם רק תמיד ממליצה אגב לקחת פנקס ולרשום את כל הרעיונות.
כן.
שם ברוכים, אבל זה בלי קשר. כן.
אז אולי סיפרה במפגש זום שהיא קיימה איתך לפני כמה שנים, שהיא לא תיארה לעצמה בכלל כשהתחילה, שגם נשים כותבות שירה. היא חשבה שזה רק עניין של גברים לבנים. רק הם נכון. כותבים שירה. היא כותבת שירה נשית, פמיניסטית. יש בכלל דבר כזה שירה שרק נשים יודעות לכתוב?
עוד פעם, אני נורא נזרת מזה, כי יש תמיד, תמיד ברגע שאישה מרימה עת ומפרסמת ספר, אז אומרים, זה ספרות נשית. ואנחנו,
ויש בזה משהו מקטין תמיד.
משהו שהופך את זה לנישה, בזמן שאנחנו מספרית יותר, יותר מכם באוכלוסייה, אנחנו גם הרבה יותר כותבות, יותר מפרסמות, יותר קוראות ויותר קונות. אז מה זה ספרות נשית ומה זה ספרות בכלל? כלומר, אז מה ברירת מחדש של ספרות שהיא לא נשית? עכשיו, דוריאן לקס היא כותבת שירה מאוד אמריקאית. הרבה פעמים, זה אומר שהרבה פעמים היא מצליחה לתפוס מרחק רגשי מכל מיני מושאי כתיבה, במקום שאנחנו בישראל תמיד מאוד רגשיים, ובמיוחד רגשים ורגשיות. אז כשהיא כותבת על אמא שלה, נגיד, היא תכתוב מאיזשהו מרחק, היא מצליחה לתאר את אמא שלה כדמות, בלי שכל הלב והקרביים שלה נקראים מרוב זה שהיא רק אמרה את המילה אמא, מה שקורה לנו כשאנחנו בישראל כותבים וכותבות על אמא. אז השירה שלה היא לא פמיניסטית, אבל היא בהחלט שירה שמעיזה לספר את העולם מנקודת מבט של אישה, בצורה שגבר לא היה כותב. היא כותבת על גברים שהיא שכבה איתם, רשימות על גבי רשימות, היא מחפיצה אותם לפעמים, אנשים בדרך כלל לא מחפיצות גברים, זה לא דבר שהמגדר הזה עוסק בו. היא ממש בוחנת את החפץ הזה שנקרא גוף הגבר, במבט כזה עם חצי גבה מורמת של מה זה הדבר הזה? מה זה לעשות אהבה? מה זה לעשות סקס? כלומר, היא לא מקבלת את ההנחות המקובלות בתרבות, שהן הנחות שגברים הניחו לגבי מה זה סקס, מה זה גוף, מה זה אישה יפה, מה מפואר, מה נחשב מרשים וטוב, מה צריך להיות באמצע התמונה. במובן הזה זה מאוד נשי, זה לא ספרות נשית, זה לא מיועד רק לנשים, וזה לא כל כך פמיני, זה פשוט להרשות לעצמך לספר מנקודת מבט שישך, שלא נמסרת לנו בדרך כלל על ידי התרבות.
כן. נציין רק שפגשת את דוריאן לקס לפני כמה חודשים, ואת מספרת על המפגש הזה בגינה שלה בקליפורניה, בפתח הדבר לספר. לא דיברתם הרבה על שירה, לא דיברתם הרבה בכלל. את כותבת שלא הייתם צריכות מילים, ובכל זאת הצלחת להביא אותה לידי דמעות, או שהיא הביאה את עצמה למצב הזה? מה קרה שם במפגש הזה?
לא, ישבתי אצלה איזה שעתיים בבית, וליטפנו את הארנבת שלה, ואכלנו איזה משהו.
הארנבת הזאת שככה, בת דמותה, או מופיעה גם על כריכת הספר שלך?
כן, היא הרבה יותר חמודה ממה ששמתי על הכריכה, זה איזה החלאה של ארנבת ואכבר וקנגרו. והארנבת עצמה היא באמת 100% ארנבת, ודוריאן לקס בעיקר, לא דיברנו המון על שירה, אבל דיברנו על החיים ואיך דברים קורים לה בחיים. והיא כן סיפרה שהשיר הראשון שהיא כתבה, היא בכלל לא ידעה, היא שלחה אותו, או שמישהו במקרה קרא אותו, והמישהו הזה התברר בתור המשורר פיליפ לוין, מאוד ידוע בארצות הברית, והוא הפך להיות הפטרון שלה. והיא פרסה ככה שרשרת של דברים שקרו לה במקרה, ובאיזשהו שלב אמרתי לה, תגידי, אולי זה לא במקרה כל המקריות הזו, כלומר, אולי הדברים עובדים אצלך ככה, אולי... וזה גרם לה באמת להיזכר באיזה סרט שהיא ראתה, ובאיזה משפט שנאמר בו על איך לומר כן לחיים, והיא פתאום אמרה, את יודעת מה, הרי לכולנו קורים המון מקרים ומגיעות המון הזדמנויות, אבל האם כולנו אומרות להן כן? ואני מאוד אומרת כן, פתאום היא אמרה את זה על עצמה, והיא בת 75, ויש משהו יפה בללמוד על עצמך דברים חדשים, יש משהו נורא צעיר בזה, בלהתעקש ללמוד על עצמך דברים חדשים, והיא באמת פרצה בפחי מזה, אמרה בעצם בדיעבד, אני המון אמרתי כן לדברים בחיים, ואיזה יופי, איך הכן הזה השיב לי, כגמולי, איזה יופי כל הדברים שקרו בזכות זה. וזהו, זה היה רגע עם דמעה והבנה.
מציינת שדוריאן לקס היא בעינייך מהמשוררות הגדולות של ארצות הברית. היא פרסמה 7 ספרי שירה ואוסף מקיף וזכתה בשלל פרסים. אז איך זה שאנחנו בישראל כמעט שלא שמענו עליה? למה רק עכשיו היא מתורגמת בפעם הראשונה לעברית?
אני האמת לא כל כך מבינה את שוק התרגום, שוק תרגומי השירה בישראל. אני לא מומחית לזה. בספרות, בפרוזה, אנחנו מאוד מאוד חשופים לקולות מכל העולם, ויש שפע מדהים. בשירה, לדעתי, פחות. אני אציין את הבית שבחרתי עבור הספר הזה של קשב ושירה, שציע יותר מ-350 כותרים של שירה מתורגמת, אבל אם אנחנו נסמוך רק על השיטוטים שלנו בחנויות, החנויות מחזיקות מדפי שירה מאוד מצומצמים.
מאוד.
ומתוכם החלק המתורגם הוא רק של שמות שכולנו שמענו אותם לעייפה, ולכן אולי נקנה. החנויות מתייחסות אלינו כקונים, לא כל כך כקוראים. ואם אנחנו רוצות להיחשף לשירה מחול, אנחנו צריכות או להיכנס לאתר של קשב לשירה ולהתעקש להזמין שירה מכל העולם, או לקרוא בשפות מקור ולהיחשף למגזינים, וזה לא קורה, אנשים ככלל לא יושבים וקוראים מגזינים לשירה באנגלית, בצרפתית, בספרדית, מעטים עושים את זה. אז פה אנחנו נכנסים, אני חושבת שיש המון המון קולות גדולים מאוד שאנחנו לא, פשוט לא חשופים עליהם פה. הוצאות גדולות עושות את השיקול שלהם, ובוחרות הרבה פעמים לא, פשוט לא להיכנס לזה. אני, בתור מאיה טבת דיין, מוכרת אותם מאוד יפה, מקווה שגם קשב וגם אני נראה הכנסות יפות מהם, אני לא מתביישת אף פעם לדבר על הקשר בין שירה וכתיבה וכסף, והזכות שלנו להתפרנס מזה, והלוואי, הלוואי שזה יפתח את לא יודע, את השער לספר הבא. שגם אליו אנחנו לא חשופים.
מאיה, לפני שניפרד, מילה עלייך, אחרי ההלם של 7 באוקטובר שתפס אותך בארצות הברית, הצלחת בינתיים לחזור, לכתוב שירה?
לא, אני עדיין בהלם, אני עדיין באוקטובר, אני חושבת שכולנו, לא זכור לי שהודיעו שאוקטובר הסתיים. ההלם לא הסתיים, אני הרבה ככה משתמשת במילותיו של המשורר אלחנן ניר, שאמר שאין לנו כרגע שפה לתאר את מה שקרה. להיות משוררת בלי שפה זה מאוד מאוד קשה, זה שם אותי במקום מאוד של חוסר אונים. מצד שני, אני מכריחת עצמי לא להתעקש. אני פרסמתי מסות בעיקר על התקופה, מסות בעיקר על אנטישמיות, על החוויות שעברתי, עברית, אנגלית, זה סוגה שאני כמעט לא כותבת בה, וזה נושא שאני לא כותבת בו, אבל אלה התוצרים של הלם כנראה. ואני אתן לשירה, אתה יודע, צריך כמו עם גבר להתנהל איתה. לא ללחוץ, לפנות מקום, לתת לה להגיע בזמנה טוב, ואז להתנשק.
זה יבוא. דוריאן לקס, הדברים שאנו נושאים עמנו, תרגום בפתח דבר, מאיה טבת דיין, כמו תמיד, עונג לדבר איתך. תודה רבה.
תודה רון, גם איתך, איזה כיף, תודה, להתראות.